מעיד על
הגישה מיוחדת שיש לרמב"ן לעומת קבוצות מפרשים אחרות. וכבר הייתה לנו הזדמנות לדבר על זה כמה פעמים, ש כאן בא לידי ביטוי יותר מאשר במקומות אחרים החילוק שבין האסכולה הספרדית לבין האסכולה האשכנזית, שבמילים אחרות או במושגים קרובים אלינו יותר אנחנו מנצחים את זה כגישה מן הפרט אל הכלל או מן הכלל אל הפרט, מה שקוראים בלועזית אינדוקציה ודדוקציה. רוצה לומר, כשאתה מבקש להעביר איזה מסר, כשאתה מבקש להעביר איזה שליחות, איזה רעיון או מסכת רעיונות, ויש לפניך בעיה מתודית איך אתה מעביר את זה לשני, אתה יכול להעביר את זה בצורה מסגרתית, זאת אומרת אתה מראש קובע, גם כשמורה נכנס לכיתה אז הוא יכול מראש להגיד היום אנחנו, הזמן הזה, השבוע הזה, החודש הזה אנחנו נעסוק ב, והוא מסרטט את התוכנית כולה. ותלמידים מסוג מסוים מאוד אוהבים את זה, זה מסתדר לו בראש, ואחרי שהוא מרצה את המסגרת ומדבר על המבנה כולו, אם הוא עושה את זה טוב, הוא מושך קווים מן המסגרת, מן ההקדמות האלה, מן התוכנית כולה, אל הפרטים המשתלשלים מתוך הדבר הזה. ואז התלמיד שהוא אמון לגישה הזאת מבין את המסגרת, יודע כל פרט איך הוא משתבט, והדבר הזה מסתדר לו יפה בראש. יש אנשים שצורה כזאת בומבסטית מאוד מפריעה להם. הוא רואה הרבה דברים, הוא רואה הרבה עצים, לא רואה את היער. הוא אומר, אני לא מבין מה אתה עושה, תגיד לי, אני יודע מה יצאתי מהשיעור, יצאתי עם פסוק, יצאתי עם פירוש, יצאתי עם יסוד אחד. כמובן, אם הוא עושה את המלאכה טוב, אז הרבה הרבה פרטים אחר כך מסתדרים למסגרת כולה. זה בדיוק הבעיה אם אתה יוצא מן הפרט אל הכלל, או אם אתה קודם בונה את הכלל ואתה אחר כך הולך אל הפרטים. הגישה הזאת או החילוק הזה שהוא יסודו בדידקטיקה או במתודיקה או בכל הסממנים של ההוראה, הם באים לידי ביטוי בולט בגישה גם ליסודות ההלכה והתלמוד בין חכמי האשכנזים לספרדים. הדוגמה הקלאסית לגבי דידינו היא שיטת המאירי, כן, שנניח שהוא מאחרוני הראשונים. קודם כל יש הקדמה לכל מסכת ומסבירים את המבנה של המסכת ומחלקים אותה לפרקים, ואחרי שמדברים כבר בסוגיה עצמה כיחידה אחת, אז מתמציתים את יסודותיה בהלכה על פי המשנה, אחר כך יוצאים אל הפרטים על דרך הגלגול שבאו דברים על הדרך שקדם וכו'. צורה בולטת מאוד של אותה אסכולה זה הרמב״ם. הרמב״ם בפסק ההלכה. זה כמובן יפה מאוד ונחמד מאוד אם אתה עושה את הדרך הפוכה, אם קודם אתה לומד את הפרט ואתה מתעסק בסוגיה על אתר, ואחר כך אתה רואה איך הרמב״ם בנה אותה. ובהלכה הקדים יסודות וכו'. אז זה נניח אסכולה אחת. אני לא מדבר עכשיו על שיטת הריף והראש שהם ספרדים על פי שיטת הלימוד שלהם וכו', והם נתלו במשא ומתן התלמודי. רש"י והתוספות הם דוגמה קלאסית של השיטה האשכנזית. רש"י גם בפירושו לתורה זה גם בפירושו לתלמוד. התוספות בצורה קלאסית בשיטת הלימוד שלהם מסתובבים לגמרא, כשהם לקחו את הבעיה במקום וניתחו אותה כמובן בהשוואה למקומות אחרים, אבל לא מצאנו הקדמה ולא מצאנו דברי מבוא וכו'. במקרים חריגים אנחנו מוצאים אצל מייצג נאמן של השיטה האשכנזית אצל המשנה ברורה, כשיש נניח הלכות מוקצה או איזה נושא מיוחד, זה אומר אקדים הקדמה קצרה. אבל גם כן ההקדמה הייתה כדי להיכנס לפרטים מבלי שהוא פרס את העירייה כולה. שורשי החילוק הזה והמסקנות הנובעות זה באמת דבר בפני עצמו, אבל זהו הנתון, והוא בא כמובן לידי ביטוי גם בפרשנות לתורה. רש"י לא הקדים הקדמה ולא אמר דברי מבוא, ובמקום התחיל פירוש בבראשית. וכבר ראינו איך נתחברה אגדה, אבל זה רק אגדה, שכשרש"י עצם החממה שבה אגדה כזאת נולדה זה ההוכחה לשיטת המחשבה האשכנזית. רש"י מתחיל את פירושו לתורה, תגיד איזה מילה. אז האגדה מספרת שרש"י ביקש לתלות את הכבוד באביו ואמר לו, אבא תגיד איזה מילה, ואבא היה יהודי פשוט, אז אמר, למה התחילת התורה מבראשית? אמר רש"י, ואומרים ששם אביו היה יצחק ולכן קרא יצחק יצחקי, כמה קושיה גדולה שאלת שלא היה צריך להתחיל את התורה וכו'. האגדה הזאת נתחברה לפני שגילו את תנחום הקדום, כי כולם שאלו, אמר רבי יצחק, מי זה הרבי יצחק הזה ומה הקושיה שלו? מכיוון שלא מצאו שורש חזלי, אז לכן האגדה הזאת נתחברה. אחרי שנתגלה תנחום הקדום, אנחנו יודעים שהמימרה הזאת, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, זה רבי יצחק החכם התלמודי, וזו קושיה שמופיעה שם, ורש"י ציטט אותה, בסדר. אבל מה אנחנו רואים מזה? שהאגדה הזאת נולדה מכיוון שהיה, אתה מתחיל לפרש את התורה, תגיד משהו. עומק, יותר עמוק, וזה לא נצפל עכשיו, איך אפשר לראות איך רש"י פיזר יסודות פוטנציאליים של הקדמתו. למשל, ואני לא באתי ליישב אלא המקרא על פשוטו, עוד דבר דבור על אופניו, אלה הם כללים מתודיים. זה יהיה יפה אם מישהו יעבור על דברי רש"י בתורה וילקט את כל הכללים המתודיים, יחסיו של רש"י למדרשים או לפירושים שקדמו לו, ויכנס את כולם במכה אחת, ואז יש לך הקדמה פוטנציאלית מה שרש"י רצה. למה רש"י פיזר את זה, זה עניין אחר בפני עצמו. חוץ מהקדמה לשיר השירים לא מצאנו הקדמה של רש"י לשום ספר מספריו. לעומת זאת, אתה יכול להראות על הקדמה של אבן עזרא גדולה, ועל הקדמה של הרמב"ן, ועל הקדמה של הסקורנו. מהאחרונים האשכנזים כבר התקלקלו וגם כן עשו כל מיני הקדמות, אבל כעיקרון זה לא מופיע. העובדה שהרמב"ן כתב הקדמות לספרו וגם חתימות לכל אחד מן הספרים חוץ מהקדמה הגדולה לתורה, היא הוכחה לשיטה הספרדית הבסיסית הסוגייתית, לעומת הפסוק על אתר שהרמב"ן הוא נציג נאמן שלה. וכך לפנינו יש דברי הקדמה וגם חתימה של הרמב"ן לבמדבר. אחר שבאר תורת הקורבנות בספר השלישי, התחיל אתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטמו בעניין אוהל מועד, וכבר הזהיר על תומת מקדש וקודשיו לדורות. עצם העיקרון שאותה טריטוריה שמיועדת לעבודת השם צריכה להיות נבדלת ואסור לטמא אותה, זה דבר שכבר מופיע בויקרא על קדושת מקדש וקודשיו, אלא ששם זה מופיע לדורות. אמר הרמב"ן, מזה אי אפשר יהיה להקיש וללמוד על שעה. הרי אתה יכול לטעון ולומר, דבר שהוא קדוש לדורות, אז אתה חייב בכבודו ובקדושתו, ואתה מוזהר על תומתו וכו'. אבל אוהל מועד שהוא הרי, מעצם הגדרתו, שם אין מצווה כל כך לסלסל בקדושתו. ואז ממילא יכול להיות שלא הייתי יודע מזה. אמר הרמב"ן שספר במדבר או פתיחת ספר במדבר הם מיועדים לדבר הזמני הזה, לדון על הסטטוס ההלכתי ועל חובת הקדושה והכבוד שחייבים לנהוג באוהל הזמני הזה. אלא שהרמב"ן עשה פה סעד נוסף. אני חושב שבכלי יקר, נדמה לי, בפרשתנו מופיע הניסוח, מה כל הקריה הומה, כן, זה כמובן שימוש במליצה ממשלי, על בעיית הדגלים. מה יעשה עם גלים, 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 גלים במספרים, כאילו שאין לנו מחשב, אנחנו יכולים לתת לחיצה, ואתה יודע, סך הכל של כל המחנות, סך הכל של כל אחד מארבע הדגלים, סך הכל של כל מרכיב מתוך הדגלים האלה, דגלים, גלים, גלים, פרשה וחצי מסביב לכל הסיפור ולכל הכל, הכל הוא כל כך זמני. בלי שהרמב"ן ניסח את השאלה בצורה כל כך דרסטית, הוא התייחס אליה. אז אם אתה בא ואומר שאוהל מועד יש לו סטטוס בפני עצמו, ובאוהל מועד צריכים לנהוג קדושה מפני שיש לו מעמד של מקדש, ולא הייתי יודע מהקדושה לדורות, ניחא. אבל מה אתה מספר לי כל מיני פקודות שאין להם שום הוראה לדורות, איך מפרקים ומי הממונה על הפירוק ומי כלי הביצוע שניתנים למפרק הזה ובאחריותו של מי זה ומי נושא באחריות מיניסטריאלית לכל הסיפור הזה? דבר שעלי בדמת יותר מ-40 שנה לא היה קיים, אולי אחרי שנכנסו לגלגל, בסדר, אבל גם באותם עשרות שנים, עוד לפני, או אפילו מאות שנים, עשרות שנים לפני שהוקם המשכן הקבוע, גם שם כל הפירוק הזה כמעט ולא היה קיים. זוהי פונקציה של המדבר. אז מה אתה מחביר במילים ומה אתה עושה את זה בתורה שהיא אמורה להיות נצחית? אמר הרמב"ן, יש פה יסוד. אתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר כאשר יגביל הר סיני בהיות הכבוד שם. אז הרמב"ן זרק פה בעוד חדש. ההגבלה והתיאור של בני המחנה ואוהל מועד הוא חיקוי למה שהיה בהר סיני. אז כאן יש לנו שני צדדים. מצד אחד, אין לך יותר ארעים אשר הר סיני. בתורה עצמה כתוב, בשבועת עצמו אחר הצהריים אפשר היה לעלות לשחק כדורגל בהר סיני, מי שהיה במדרגה כזאת אחר מתן תורה. במשוך היובל הם יעלו בהר, נגמר כל הבקר והצום והבהמות, אפשר לעלות, נגמר הסיפור. קדושה מופלאה כזאת, גילוי נוראי כזה כמו שהיה בהר סיני, חלף והלך לו ביד במשוך היובל. כבר הבנו פעם אחת שיש פה מקום גדול לעיון, זה בשמו של הרב דסלר. הר המוריה שלנו קדוש בקדושת עולמים. איפה היה גילוי גדול יותר? ברור שבהר סיני. איך זה שקדושתו של הר המוריה היא נצחית וקדושת הר סיני בתורה עצמה מסתלקת והולכת לה? על כל פנים, זה במה שנוגע לעצם הקדושה. אבל מתברר שבתורה עצמה עושים מהקדושה של הר סיני וממה שמתלווה לה עושים עסק גדול עם תחומים, ולא זו בלבד, אלא זה מן הפעמים, הוא היה פעם הבודדת שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, ומשה רבינו מתמקח עם הקדוש ברוך הוא, ואומר מהקדוש ברוך הוא, העם לא יוכלו להרוס כי אתה עידות הבנו לאמור. הקדוש ברוך הוא אומר לו לחרד, והוא אומר לקדוש ברוך הוא לא צריך, הם כבר יודעים, והוא אומר אתה לא מכיר את הסחורה, לחרד ועד בעם. אז גם עם זה אנחנו מסתדרים, אבל בונים ומזהירים. הרי מה שנשאר לנו לדורות זה שלושת ימי הגבלה, נשאר לנו מהגבלת הער הזה וקידשתו. ואומרים, וחז"ל כבר הרחיבו את זה, משה מדור בפני עצמו, ואהרון בפני עצמו, ונדב אביהו, והזקנים, והעם, וסיפור. נו, בסדר. אנחנו יכולים להבין, החגיגיות של המעמד חייבה את הדבר הזה. אבל מה כל כך אתה, היו שואלים אותנו, היינו מציעים כמה ניסוחים טובים בהלכה שלמדים מבב מיותרת ומפלפולים ומכל מיני דיוקים וגזירות שוות ומסורות שנקלים בטילי טילים בתגים עצמים בערבים בשרה, שיהיה כתוב במקום עגלת הער ונגמר הסיפור. אני מסתכל דבר שאין לו תקיפות לדורות. אז הרמב"ן לא הציג את זה בצורה של שאלה, וגם לא ענה על זה, אבל הוא התייחס. אני חוזר. אתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר יגביל הר סיני בהיות הכבוד שם. וציווה והזר הקרב יומה, כאשר אמר שם כי סכל יסכל. אז הרמב"ן ערך פה טבלה ואמר, אתה רוצה להיווכח שהמעמד של אוהל מועד זה הר סיני נייד. מה שהיה הר סיני לשעתו היה אוהל מועד לשנים, אלא שהר סיני מטבע הגדרתו הוא הר קבוע בקרקע, ואוהל מועד הוא מטלטל בין יריות. יש לעתים שהוא אוהל נע ליום, ליומיים, לשבוע, לחודש וכו', ויש ימים שהיה שם שנה. אבל זה אוהל המטלטל בזמן שהוא קבוע. בואו ראה שאותו דבר כיצד מה שאמר על אוהל מועד עזר הקרב יומת, אמר בהר סיני סכל יסכל. וציווה ולא יבואו לראות כבלה את הקודש במתו, בזמן הפירוק של אהרון ושל המשכן, בזמן שהיית יכול, כאילו זה הזדמנות לראות משהו שהוא כל השנה נסתר. אותו דבר כאן, כאשר הזהיר שם פן ירסו אל השם לראות, בזמן שיש ככה מותר לאדם לעלות להרים הכי גבוהים לאברסט ולקחת את הטלסקופ הכי גדול ולנסות לגלות את הקדוש ברוך הוא במרחבי הקוסמוס, אין איסור. אבל כשיש גילוי וירד השם על הר סיני, אז יש איסור לעלות בסלעים כפשוטו של ההר, פן יארסו אל השם לראות. וציווה באוהל מועד, ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, אשר אמר שם, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדש, והכהנים והעם וכו'. זאת אומרת, הרמב"ן הוכיח וערך משוואה בין הוראות הקשורות זמנית מאוד לגילוי החד פעמי של אוהל מועד, של הר סיני, אל מה שהיה לאוהל מועד למשך עשרות של שנים. ומזה הוא למד שזה לא רק גזירה שווה טכנית, אלא זה גם ביטוי של יסודות רוחניים שהם שווים זה לזה. לא אמר הרמב"ן מה עם היסודות הרוחניים. ומבלי להתייחס לרמב"ן הזה, אמר הנציב מדעתו במקום מאוד בולט, מיד בהקדמתו לפירוש לתורה. וגם כן דוגמה לחכם אשכנזי שקיבל את המחשבה הסדרנית, והרי הנציב הוא דוגמה של סדרן, שמלבד הקדמתו לחומשים או לחלק מן החומשים, הוא כתב גם הקדמה לכל פירוש העמק דבר, וקרא לו בשם קדמת העמק. הקטע הראשון, בעת אתה הקדוש ברוך הוא מירי ובת קודש ובידו אשדת לישראל, הגביל כוח כל העומדים לפני ההר גם בעמידתם סביב ההר. מיד זרק הנציב בור, העמידה הפיזית החלוקה של העומדים מסביב להר, ואני מוכן לדמיין בליבי מי שראה פעם מסדר, יש פה אנשים שאפילו היו עסוקים בעבודות רסר בצבוע לבן, עד כאן יעמדו ככה, עד כאן יעמדו ככה, עד כאן יעמדו ככה, אני יכול לראות איך מסביב להר סיני, כדי שלא יתבלבלו, צובעים, מסיידים, שמים סימנים בשביל הקבוצתיות שבדבר הזה. בסדר, אמר הנציב שהיסודות אני מציע לאנשים במקום להיזכר איך הם עשו את זה בצבא, שיזכרו איך הנשמות שלהם עמדו בהר סיני. על כל פנים, כל אחד עמד במקום הפיזי הזה, זה ביטוי למדרגה הרוחנית בתפיסת התורה. הגביל כוח כל העומדים על לפני ההר, וכדכתיב בפרשת יתרו, והגבלת את העם מסביב, ולא כתיב והגבלת את ההר אלא את העם, הוא דייק. למה כתוב הגבלת את העם? יצא להגביל את ההר, כמו שכתוב להלן, הגבל את ההר וקידשתו. רואים פה את הנציב, זה כנו של רב חיים, שני דינים בהגבלה, יש הגבלה בחפצה ויש הגבלה בגמרה. החפצה הוא מקום הקודש, זה ההר, אלא שיש פונקציה בין החפצה המוגבל לבין הגברה, לבין כל הדברים שהיו שם מוגבלים. אלא הפירוש שמלבד קדושת ההר עצמו, שהיו מוזרים כל ישראל בעזרת מיטה שלא לעלות עליו, עוד הוזהרו בעזרת עשה לעשות גבולים לעם בעמידתם סביבות, היינו הכהנים הניגשים אל השם קרוב אלה, ראשי עם אחריהם והמון עם אשר אחריהם, נשים עבדים וטף מאחריהם. והגבלה זו הייתה לפי השגת כוח הקדושה שחלה אז בשפע על כל אחד. מי ייתן כל עם השם נביאים? מה שהשיגו ישראל במעמד הר סיני ומכאן חגיגיותו של היום, זוהי השגה בלתי קונבנציונלית במושגים האנושיים. אלא שרק בשורה התחתונה היה שוויון של כולם, דהיינו בעצם העובדה שהם השיגו השגה רוחנית למעלה מן הרציו, אבל לא נשתווה שפע הנבואה על כל העומדים, לא שכולם היו במעמד אחד, אלא כפי עמידתם כך הייתה השגתם וכך הייתה הבנתם בדבר השם. זאת אומרת, ההגבלה של החפצה הייתה עדות להגבלה של הגברה. לפי המרחקים ולפי הטבלאות ולפי המעמד שכל אחד עמד, זה היה עדות מה היה הסטטוס שלו בהשגה הרוחנית. והנציב מסתייע ממה שאמרו חז"ל, כל השם בכוח, לא כתוב כל השם בכוחו, אלא לא בכוחו של השם, אלא בכוח של כל אחד ואחד. אמר איפה הנציב כלל נפלא, אתה עכשיו שואל למה עושים סקנדל כזה מהגבלת ההר? התשובה היא, הגבלת ההר היא עדות לסיווג למידור, לכל אחד היה מדור בפני עצמו, ביחס אל הישגיו הרוחניים. אלא שהנציב המשיך את הדבר, אבל זה כבר לא לענייננו, וכך הוא לדורות. אין הבנת כל אדם שווה במקראי קודש. יש גם חפצה של התורה. בחפצה של מקראי קודש יש לך גם כמידור. יש אחד שתופס רק את הצד הלשוני, ורק אחד את הצד הדקדוקי, ואחד את הצד הפנימי, וכו' וכו'. וכאן הנציב נכנס כבר לדברים, אבל זה כבר לא קשור לענייננו. אנחנו למעידים, אני אומר, הרמב"ן לא אמר מה המשמעות של החלוקה הזאת. מה זה שרירות? סתם ככה בשביל הסנוביאדה? עשו שזה כאן וזה כאן וזה כאן. מדברי הנציב אתה מבין טוב יותר את הרמב"ן. החלוקה הזאת למדורים היא עדות לספציאליזציה, לחלוקה, להתייחדות של כל אחד ואחד בהבנת הגילוי של הר סיני. והנה ציווה איך תהיה נשמרת המשכן וקהילה. כאן הרמב"ן ממשיך אל התוכן של ספר במדבר. ואיך יחנו סביב ויעמוד העם מרחוק. שוב הרמב"ן השתמש פה בלשונות שמופיעים במתן תורה. והכהנים הניגשים אל השם, שוב במתן תורה, איך התנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו. והכל מעלה למקדש וכבודו. בשביל מה צריך את כל המנגנון הזה? כבוד למקדש. המקור חזק. כמו שאמרו ז"ל, אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרים לפלטרין שאין לו שומרים. אז הרמב"ן כאילו מסתתר פה מאחורי דבר טכני. זה כבודו של הפלטרין שיהיה לו שומרים. אבל מה שאנחנו מבינים מדברי הנציב, שהשומרים הללו זה גם עדות להישגים הרוחניים המתלווים לדבר הזה. והספר כולו במצוות שעה שנצטבו בהם ועומדם במדבר, ובניסים הנעשים להם לספר כל מעשה השם אשר עשה עמהם להפליט. שוב הרמב"ן מסביר מדוע היה צריך לספר את כל הניסים האלה, וסיפר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, זה כבר בכיבושי עבר הירדן, וציווה איך תחלק הארץ להם. ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות זולתי קצת מצוות בענייני הקורבנות שהתחיל בהם בספר הכהנים ולא נשלם ביאורם שם וישלימם בספר הזה. כאן הרמב"ן ניגש כבר לדברים יותר פרטיים, וזה קשור לבעיה הגדולה, או בנקודה אחת זה קשור ליסוד הגדול של הרמב"ן על מוקדם ומאוחר בתורה, אבל הוא אומר כעיקרון שמו מעיד על תוכנו במדבר. תולדות ישראל ומעשיהם במדבר שהוא חיזוק גדול לאמונה. זה התחלת הכניסה לארץ ישראל המזרחית, זה ההישגים הצבאיים שלהם. ויש עוד איזה דברים ששייכים לספר הקורבנות, או שהתחילו פעם לפרש אותם, ובגלל כל מיני דברים שהרמב"ן יפרש בבואו אליהם, הם מצאו פה את השלמתם. אבל כעיקרון תולדות ישראל במדבר, שהוא ספר שכמו שהמדבר הוא זמני והוא אפיזודה בתולדות ישראל שחשוב לספר עליה, שחשוב לעיין בה, אבל היא אין בה הוראה ישירה לדורות אלא רק הלקחים הנלמדים מהדבר הזה. אז מה בלקחים? אז אם אנחנו שומעים שהר סיני יש לו הגבלה, ומה נתנו ישראל בלכתם מהר סיני? הרי זו הייתה בעיה. אם התורה בעצמה אומרת במשוך היובל הם היו בהר, אנחנו כל כך רבים מדברים כל מיני הישגים שאדם מגיע אליהם, איך הוא ישמר אותם? איך הוא ישמור אותם בהתלהבותם? איך הוא ישמור אותם בשיא ההתרשמות שלו מהם? והתשובה היא, צריכים לקפל את זה, צריכים למקד את זה, צריכים לארוז את זה ולהכניס את זה באיזושהי מסגרת שהיא תהיה מתופעלת גם בחיי השגרה. אמר הרמב"ן, זה בדיוק מה שעשו. הצי של סיני הוא איננו יכול להיות בעצם ההתעוררות שלו לכל האורך, כי זה מי ייתן כל הראשון נביא. מה שמתנה שקיבלנו בסיני זה אוהל מועד, זה הר סיני מקופל ביריות, זה הר סיני קומפקטי. ומכאן המשמעות, הרמב"ן הוא אבי אבות אותה שיטה מודרנית על, 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 על לעיין בצד הפילולוגי, הלייט מוטיב הזה. הרי המילה המנחה הזאת היא מופיעה פה. כשהרמב"ן אמר יסודות לשוניים, אזהרות שמופיעים בהר סיני חוזרים על עצמם בווריאציות שונות בקשר לאוהל מועד, מה זה אומר? זה אומר שהתורה באמצעות פטנטים לשוניים הצביעה על אידאה. ומהי האידאה? שאוהל מועד הוא הר סיני. אז אם זה הר סיני, אתה שומע? אתה שומע שהישגים רוחניים שהשגת הם לא בני חלום, אלא אתה צריך להתאים אותם ולתאם אותם לפי הגלגול של ההיסטוריה, לפי הגלגול של הנסיבות שאתה נקלע לתוכם. אבל מהעמקה של הנציב בדברים אנחנו שומעים דבר נוסף. יסוד גדול מאוד במתן תורה זוהי אחדות ישראל. ויחן שם ישראל נגד ההר, וזה יסוד שמנפנפים בהרבה, ובצדק, על האחדות. ואם היה חצר אחד מישראל היה וכל אחד הכל. אף על פי כן, איזה דבר מעניין מאוד, למרות האחדות של המחנה כולו ברדיוס העצום מסביב להר, בתוך המחנה עצמו יש חילוקים. וכאן יש איזה דיאלקטיקה נפלאה, שיחד עם אחדות העם, יחד עם השוויון בין כולם, אנחנו מבקשים שכל אחד ואחד יסלול את הדרך האינדיבידואלית שלו בעבודת השם. היסוד של האחדות בעם בא גם לידי ביטוי בצורה ידועה ומפורסמת בעובדה שהתפילות כולם הם בלשון רבים. רפאינו, השיבנו, שופטינו, הכל חוננו, אנחנו מדברים בלשון רבים. הציבור כולו מבקש איזה סיוע, מבקש התעוררות. סבינו, איך אנחנו אומרים? ותן חלקנו בתורתך. אחד ההסברים לתן חלקנו בתורתך זה את החלק המיוחד של כל אחד ואחד. הפשט כמובן המילוי חלקנו רוצה לומר שיהיה לנו איזה שייכת לדבר הזה. חלקי השם אמרה נפשי, דהיינו יש לי שייכות לזה. אבל העומק של תן חלקנו בתורתך זה את החלק המיוחד שלך. אנחנו יודעים כל אחד ואחד יש לו נשמה בפני עצמו. פלויני זה מצלצל לו ככה, אבל מויני אחרת, וזה אוהב אישה כזאת וזה אוהב אישה כזאת. היסוד האינדיבידואלי ביהדות איננו מטושטש על ידי אבייך אנשם ישראל, על ידי הרבים. איך שני הכתובים הללו מתקיימים כאחד, זה הסוף של מתן תורה. שיש ויחן שם ישראל, ויחד עם זה יש החלקנו המיוחד. אז במתן תורה, שהוא היסוד של האחדות, אמרו יעמוד כל אחד במשבצת שלו, כל אחד לפי ההישגים שלו. שיא השיאים של תקופת משיח, הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, זה מלאה הארץ דעה את השם. והרמב״ם מסיים את ספרו בפסוק מישעיהו, כמים לים מכסים. זה הרי פשוט אצלנו, שכשהנביא הביא איזה דימוי, אז הדימוי הזה הוא מהותי. מה פירוש כמים לים מכסים? מה יש בים מלבד המים? כאילו, זאת אומרת, כמו מים שמחצים את כל החי, את כל מה שיש במים. פני המים, פני הים, זה הדבר הדומיננטי בגיאוגרפיה, בקרדוגרפיה, בכל המקצועות האלה, לגבי מקום ישר, שווה. פני הים. כולם יודעים, ישר כמו ים. הכל. אבל אנחנו יודעים שבים יש עומקים שונים. נדמה לי שהמקום העמוק ביותר שהמדידות האנושיות הגיעו זה אי שם באוקיינוס השקט, 11,000 קילומטר. מילים אחרות, אפשר להכניס את כל האברסט לשם ולא נדע כי באל קרבו. העומק הגדול ביותר. ויש מקומות שהם רדודים, ולהשדש במי הפסאי. מקום שתינוקות משתקשקים במים, אבל הכלפי חוץ זה אותו דבר. עומק היעד של העתיד אומר כך: האנושות כולה תיישר קו, יהיו מספר אקסיומות, מספר הנחות שכולם מקבלים אותם, אמונה, השגחה, היסודות של עולם מתוקן. אבל אתה באמת חושב שלעתיד לבוא בימי משיח, אז כולם יהיה להם אותה תפיסה מונפשית, או שכולם יהיו המעטים, או שכולם יהיו חכמים גדולים? ואיפה החלקנו בתורתך? אז אמר, כמים לים מכסים. בהנחות יסוד, ביישור קו, אז כולם מקבלים. אבל בדרכים האינדיבידואליות של עבודת השם, אז כל אחד יהיה לו את העומק של עצמו. כל אחד כמים לים מכסים, יהיה אחד עמוק יותר ואחד עמוק פחות, וכל הדברים המיוחדים האלה. מפני שאלה, למה האנושות מצפה? לחידוש הגילוי בהר סיני. אבל גם בהר סיני זה היה ככה. מה שבהר סיני היה ביבשה, יהיה לעתיד לבוא בים. זה דימוי כאן, זה דימוי כאן. זאת אומרת, מה נתינתה של התורה בתחומים ובהזדקקות לדרגה האינדיבידואלית, אף תקנתה לעתיד לבוא בכפילות הזאת, במיוחדות הזאת, כשכל אחד בדרג שלו. דגלים, סידור המחנה, סידור המחנה הוא גם כן בהתאם לדבר הזה. זאת אומרת, תשובה לשאלה מה כל הקריה הומה. הרי אנחנו מוצאים במדרשים בחז"ל שגם יסוד של הדגלים נלמד במתן תורה, מפני שבזמן שירד הקדוש ברוך הוא לתת תורה, ירדו איתו חבי טרי בו מלאכים וכו' וכו' וכו'. וזה כבר סיפור שבהזדמנות אחרת התייחסנו אליו בצורה מאוד מעניינת. הגילוי על הר סיני הוא כולו גילוי יחידאי, רק השם. אתה הורית על הדעת מלמד שקרה להם עליונים ותחתונים ואין עוד מלבדו. במה מפתירים בשבועס? במעשה מרכבה. בנביאים, זה כבר הולך עם הקהלה. מה קוראים בתהילים סמכת? רחם אלוקים ריבותיים אלפי שנען. והרי המגן אברהם מביא שהעולה לתורה, כשהוא אומר בלחש, מי שמקבל עשרת הדיברות, את הפסוק הזה. ואז ירדו, המדרש מביא לנו ריבועות של מלאכים, והם ירדו מסודרים, דגלים דגלים, מחנות מחנות, ואז התאבו ישראל, אמר, שנאמר בשם אלוקינו נדגול, אמר הקדוש ברוך הוא, חייכם שאני נותן לכם דגלים. זה מה משאר רמב"ן. מחנה המסודר בדגלים זה מחנה של הר סיני. זה בפנים יש, מה שראיתם בהר סיני והתאבידם לדגלים, קחו לכם דגלים. מה פירוש קחו לכם דגלים? קחו לכם את המסגרת הזאת שהייתה במתן תורה. איך הולכים בשני הקצוות? איך מצד אחד היסודות של אחדות ישראל, ויחן שם ישראל, ואיך את היסודות של הגישה האינדיבידואלית של כל אחד ואחד לפי תכונותיו, לפי כישוריו. מי שמכיר קצת קטעים באורות התורה, כשזה כל כך אופייני, איך הוא, יש שם רצפטים לגישות כאלה ולגישות כאלה, ושכל אחד ימצא את הדרך שלו בתלמוד תורה. גם הפסוק הראשון של הפירוש של הרמב"ן גם הוא מתייחס למבנה. בעבור שהפסיק במצוות השמיטה והיובל שאמרו שהיו בהר סיני, וזה מעניין שמיטה אצל יובל, חזר ואמר כאן שהיה הדיבור הזה באוהל מועד. כי מה קשה לו? למה צריך עוד פעם את הכותרת הזאת? הרי הכותרת הזאת נמצאת בראש ספר ויקרא, בהמשך למה שנאמר בסוף ספר שמות. והתשובה היא, מפני שהיה חריג של הר סיני, אז הוא צריך לחזור ולומר זה באוהל מועד. חזר ואמר כאן שהיה הדיבור הזה באוהל מועד, ככל הדיבות אשר הזכיר מתחילת ספר ויקרא, וכן יהיו כולם מכאן ואילך באוהל מועד. כי מעת שהוקם המשכן ויקרא אליו השם אוהל מועד, לא נדבר לו אלא משם. והזכיר כאן במדבר סיני להגיד שלא נסו משם עד שנמנו, כי המניין השני היה בערבות מואב והדיבור באוהל מועד. יש הצטיינות עוד יותר של הרמב"ן, ולא אצל כל חכמי הספרדים, שיש גם דברי חתימה. בסוף ספר במדבר כתב הרמב"ן, נשלם ספר הפקודים, וכאן הוא מתייחס כמובן לשם במשנה, ודיברנו על זה כבר בהקשר אחר, שיש מערכת שמות טכנית על שם המילים הראשונות, ויש מערכת שמות תוכנית על שם התוכן. ובמשנה אנחנו מוצאים חומש הפקודים, וזה התוכן שלו, מכיוון שתחילת הספר התפקדות וסופו התפקדות, זה של דור יוצאי מצרים וזה של דור באי הארץ. נשלם ספר הפקודים. עכשיו נראה איך הרמב"ן כתב פה במליצה ובחרוזים, בתוך אסוציאציות מקראיות, והבליע פה רעיונות. נשלם ספר הפקודים ודגלי הצבאות, דגלים, ולאלוקים, אלוקי צבאות, שבח והודעות, למאות ולאלפים ולריבועות, ואלה מהריבועות של המלאכים שירדו איתם, כאשר עשה עם אבותינו הגדולות והנוראות. ספר הסיפורים של במדבר הוא לא רק ספר סיפורים על שם העבר, אלא הוא גם דגם למה שעתיד לעשות איתנו בעתיד. וכאשר עשה עם אבותינו הגדולות והנוראות, יחיש בימינו קץ הפלאות. יבנה הבית, אנחנו דיברנו על אוהל מועד, על משכן זמני, והוא דגם לקדושה קבועה במקום קבוע. יבנה הבית והלשכות וגבול לפני הטעות, וזה ציטוט מיחזקאל מ' פסוק י"ב, בבית השלישי שיחזקאל ציטט אותו, אז יש שם גבולות, אז הוא הכניס, כן, גם הגבולות הללו נמצאות בהר הבית, ויחין שם לבית דוד כיסאות ואיננו רואות, והוא ברחמיו ינקנו מנסתרות מכל שגיאות ויראינו מתורתו נפלאות. הפסוק הזה בתהילים, גל עיניים ואבית נפלאות מתורתך, אז הוא עוד פעם אינדיבידואלי. עיניי שלי, איך העיניים שלי רואות את הסוגיה, אני רוצה לראות את הפלא בתוך הדבר הזה. פקודים, פקוד, הוא גם כן פועל בעל שתי הוראות הפכיות. להתפקד פירושו דבר להיות, מה זה להתפקד? תגיד את המספר שלך, כל אחד, כל העובר על הפקודים. להתפקד זה להיות חסר, ויפקד מקום דוד. זאת אומרת, חסר ונוכח, ואנחנו מכירים כמה שורשים כאלה בשפה, שהם והפכיהם בדבר אחד. לא חשוב עכשיו מהו היסוד הפילולוגי-פילוסופי לעובדה הזאת, אבל זה קיים. הם הדברים. יש לך צד אחד שבו אתה מתחבר עם כולם,
כל העובר על הפקודים, ואם האישיות שלך לא נמצאת פה, אז אתה נפקד, אז אתה לא נמצא פה, אז אתה נעדר, אז חפשים את הישות שלך. היסוד של שלושת ימי הגבלה עולה לנו, הוא נעוץ במתן תורה. מה שהיה בחפצה של סיני הפך להיות בימינו בחפצה של הזמן, שלושת ימי הגבלה. אבל הוא עדות להגבלה בגברה, שכל אחד ואחד ידע איפה המדור שלו. ללכת לקבל תורה בסיני, ואני עכשיו לא רוצה לדבר איך הוא רומז פה לא רק להר סיני אלא גם להר המוריה, כשהוא מדבר על בניין הבית והלשכות ועל יכין לבית דוד כיסאות, לאו מילתא זוטרא תאי, לאו מילתא זוטרא תאי, ללמוד תורת סיני בצילו של הר המוריה. החגיגיות, ההתרוממות של תלמוד תורה בימי ההגבלה ובחג השבועות, כך אני מסביר לעצמי. אני כבר שנים רבות לא הייתי במסגרות אחרות בשבועות, אז קשה לי לזכר איך היה, אבל נדמה לי שההתרוממות שיש פה בקטלים, שיש פה באטמוספירה, אם אשתו מנובעת, אותו מאמר חז"ל,